ברוכים הבאים לפודקאסט יחידים במינם. שמי ניב גולדשטיין ויש לי חולשה לאנשים מיוחדים, שנויים במחלוקת וחריגים בנוף ההיסטוריה האנושית. מדי פרק נפגוש דמות מרתקת, הרפתקנים פורצי דרך, כופרים בעיקר ומורדים, סופרים לא שגרתיים, שחמטאים משונים ופילוסופים יוצא דופן. אתם מוזמנים להצטרף למסע ולשמוע על אנשים שונים שאולי עוד לא הכרתם, אשר ראויים לכינוי יחידים במינם. לואי זמפריני, האיש שרץ אל החופש. חלק א'. לואיס סילבי זמפריני נולד ב-26 בינואר 1917 בעיר אולין שבמדינת ניו יורק למשפחת מאגרים מאיטליה. כבר בגיל שנתיים רץ לואי לראשונה בחייו אל החופש, כשהצליח להימלט אל הרחוב מבעד לחלון. עוד באותה השנה הוא חלה בדלקת ריאות, ולכן שבו והיגרו הוריו הפעם לעיר טורנס שבקליפורניה השמשית. המשפחה קשת היום קבעה אז את משכנה בצריף דל, שלא היו בו מים זורמים. עד מהרה גדל לואי להיות ילד פרוע שגרם להוריו הרצוצים להצמיח שערות צבע בטרם עת. כשמלאו לו 5 שנים, הוא כבר הספיק לנסות את כוחו בתחום האישון, ו3 שנים לאחר מכן השתקר לראשונה. לחרדתם הגוברת של הוריו, התברר שלואי אימץ לו עוד תחביב תורד שלווה. הוא נהג להתחרות בריצה עם המכוניות על הכביש המהיר, ולא אחת כמעט שנדרס. בנערותו של גיבור הפרק שלנו התגלה בו יצר הישרדות מפותח, שבעתיד אמנם יציל את חייו, אך באותן השנים גרם לו להסתבך שוב ושוב עם המשטרה המקומית. לואי נהג לפרוץ מנעולים, לסחוב מזון ולמכור מתכות שגנב. הוא נקלע לקטטות בתדירות גבוהה, ברח מן הבית וישן מתחת לגשרים. נראה היה שדבר לא הרתיע את הנער פורק העול, אבל זה לא היה לגמרי מדויק. יום אחד הזמין טייס מטוס את הנער הסקרן להצטרף אליו לטיסה. לואי הסכים בשמחה, אולי מצטער על כך מיד עם המראת המטוס. גיבור הפרק שלנו היה מבועת ממהירות הטיסה ומן הגובה שאליו נסק המטוס, והחליט שזו הפעם האחרונה שהוא דורך בכלי טייס כלשהו. בהתחשב במה שצפן לו גורלו, זו הייתה החלטה קצת אירונית, אך נגיע לכך בהמשך. למרבה ההפתעה, תחרות הריצה הראשונה שבה השתתף לואי התרחשה רק בעת שלמד בכיתה ז'. אולם באותה תחרות בין כיתתית, הפגין גיבור הפרק שלנו יכולת דלה מאוד. אחיו של לואי, שהיה כבר אז אצן מוכשר, דחק בו להתאמן מדי יום, ובקיץ 1932 זה בדיוק מה שהוא עשה כל יום, כל היום. עד מהרה, התמכר לואי לתחושת השלווה, שמכיר היטב כל מי שגילה את חדוות הריצה. גיבור הפרק שלנו, שלפתע מצא מטרה ועניין בחייו, הפסיק לגנוב, לשתות ולעשן, והפך לחברותי יותר. הוא מצא עבודה בחלוקת עיתונים, שאותה ביצע, איך לא, תוך כדי ריצה. לואי זמפריני נולד מחדש. בינואר 1933 החל זמפריני את לימודיו בכיתה יול, וכעבור כחודש כבר שבר פעמיים את צי בית הספר בריצה למרחק של כ-750 מטרים. עוד בטרם מלאו 16 לנער, הוא קבע צי ארצי חדש בריצת מייל. אז החליט זמפריני שהגיע העת להתחרות בסטודנטים במרוץ שדה למרחק של 2 מיילים. ומה קרה אז? למרות שזמפריני מעולם לא התאמן לריצות במרחק הזה, הוא הקדים את כל מתחריו הבוגרים ממנו בלא פחות מ-45 מטרים. בשנת 1934 התקיימה בדרום קליפורניה אליפות הריצה של בתי הספר התיכוניים. גיבור הפרק שלנו, שכשנתיים בלבד קודם לכן, עדיין רץ רק עם שוטרים עטפו אחריו, פשוט חרך את המסלול. זמפריני הפך אז לאצן המהיר ביותר בתולדות אמריקה, לאחר ששבר את השיא הלאומי בתחרויות בתי הספר התיכוניים, שנקבע עוד במרוצת מלחמת העולם הראשונה. עד מהרה הדביק עיתון הטיימס כינוי חדש לזמפריני, הטורנדו של טורנס. בשנת לימודיו האחרונה של זמפריני, הוא ניצח בכל מרוץ שבו השתתף. עם סיום לימודיו בבית הספר התיכון בדצמבר 1935, ניתח על גיבור הפרק שלנו מטר של מלגות לימודים. בד בבד, זמפריני הציב לעצמו את היעד הנחשף ביותר בעולם הריצה, הזירה שבה עתידים היו להתחרות טובי האצנים בתבל, אולימפיאדת ברלין 1936. ואולם, זמפריני היה בסיאו, כזכור, כשהתחרה במרוץ למרחק של מייל, כנהוג בארצות הברית. הבעיה הייתה שהאצנים באולימפיאדה התחרו במסלול של 1,500 מטרים, שהיה קצר ממסלול המייל בכ-100 מטרים. זה אולי נשמע לכם כדבר של מה בכך, אבל אחרי 5 שנים של ריצת מייל, זמפריני הצעיר חשש. האם יספיק להתאים את ריצתו בזמן למסלול האולימפי וגם לנצח את המנוסים שבאצני העולם? בלב כבד, החליט זמפריני להמר על כל הקופה. חודשים ספורים בטרם החל האולימפיאדה, הוא גמר עומר להתחרות בה, דווקא במרוץ, למרחק של 5,000 מטרים. ומה קרה אז? בחלוף מספר חודשים, הוכתר זמפריני כאחד משני האצנים המהירים ביותר באמריקה, גם למרחק של 5 קילומטרים. גיבור הפרק שלנו הפך בכך לאצן הצעיר ביותר למרחקים ארוכים, אשר השתתף אי פעם בנבחרת האמריקאית. כך מצא עצמו זמפריני בן ה-19, שותף מלא במשלחת האולימפית, שבה השתתף גם לא אחר מאשר ג'סי אוונס האגדי, שלסיפור חייו הסוער הקדשנו 2 פרקים של יחידים במינם. אלא שגיבור הפרק שלנו עתיד לגלות בדרך הקשה את מחירו הגבוה של חוסר הניסיון. זמפריני, אשר התחרה לראשונה בחייו נגד טובי האצנים בעולם במסלול שבו רץ בעבר רק 4 פעמים, סיים במקום 8. האימור שלו על ריצת 5,000 המטרים אומנם נכשל, אבל היו לו כל הסיבות שבעולם להיות אופטימי. גם יריביו הגדולים ביותר ידעו שכאשר יתחרה בעוד 4 שנים בריצה למרחק של 1,500 מטרים, הכל ייראה אחרת. זמפריני היה אחד מן המועמדים המבטיחים ביותר לדאור אל מדליית הזהב באולימפיאדת טוקיו 1940. גם כעבור כ-2 ביוני 1938 שבר זמפריני בקלות את שיא אליפות המכללות בריצה למרחק של מייל. בין סיאו החדש לבין הסיא העולמי הפרידו פחות מ2 שניות. בשנת 1939, שנה בלבד לפני האולימפיאדה, ניצח שוב זמפריני בכל מרוץ שבו השתתף. כך קרה שחודשים ספורים לפני האולימפיאדה, שבינתיים הוא עברה מיפן לפינלנד, נמצא זמפריני בשיא כושרו. ואולם אז השתבש הכל. במקום להתחרות זו בזו באחווה אנושית, מדינות העולם בחרו לאחוז זו בצווארה של רעותה. מרחץ הדמים הבלתי נתפס החל. מלחמת העולם השנייה פרצה, וחלומו האולימפי של זמפריני עלה בלהבות. לאחר שנודע לזמפריני שהקדיש את כל חייו הבוגרים לתחרויות הריצה, כי האולימפיאדה בוטלה, חרב עליו עולמו. כעבור זמן קצר, לקה גיבור הפרק שלנו בהרעלת מזון, ואף חלה בדלקת ריאות. הוא החל להפסיד בכל מרוץ שבו השתתף, ונטש את לימודיו במכללה מבלי שישלימם. בקיץ 1940, החל זמפריני המיואש, מי שבנסיבות רגילות צפוי היה להיות אלוף העולם בריצה, לעבוד כרתח. בתחילת שנת 1941, למרות חוויית הטיסה המבעיתה שזכר היטב עוד בשנות נעוריו, התגייס זמפריני לחיל האוויר. אולם זמן קצר לאחר שהחל בקורס הטיס, הוא התקשה למצוא בו את מקומו. זמפריני עבד אז במשך זמן מה כניצב בסרט, אך ב-29 בספטמבר 1941 גויס שוב לצבא. התפקיד לא יועד גיבור הפרק שלנו היה מטילן במפציץ, בדומה לסופר ג'וזף הלר ולגיבורו הבלתי נשכח יוסריאן, שלהם הקדשנו פרק של יחידים במינם. אולם, כחודשיים בלבד לאחר שגויס זמפריני בשנית, התרחש אחד מאירועי המפתח המכוננים בהיסטוריה של ארצות הברית. כדי להבין את הרקע לדברים, עלינו להפליג על גלי ההיסטוריה אל עבר העשור הקודם, שנות ה-30 של המאה ה-20. בשנת 1931 פלשה יפן הקיסרית למחוז הסיני מנצ'וריה, והקימה בו ממשלת בובות מדכאת. נוכח המחאות הרפות בעולם, הבינו האימפריאליסטים היפנים שהשעה יפה לסיפוח סין כולה. הם החלו בהכנות לפלישה כחלק מחזונם הסודי לשליטה יפנית בכל דרום מזרח אסיה. כשש שנים לאחר מכן, היווה תקציבו של צבא יפן לא פחות משלושה רבעים מהוצאות הממשלה. כך קרה שביולי 1937, כשנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה באירופה, התלקחה מלחמת יפן-סין השנייה. לסין לא היה סיכוי. בד בבד, ככל שהחריפה המלחמה באירופה, נפלו כפרי בשל לידיהם של היפנים גם המושבות של מעצמות המערב באסיה. האימפריה היפנית הלכה והתפשטה, בולעת לקרבה עוד ועוד משאבים טבעיים וחומרי גלם חיוניים לתעשיית המלחמה שלה. ואולם, הייתה מדינה אחת שעמדה בדרכה של יפן להפך לשליטה הכל יכולה של דרום מזרח אסיה. ארצות הברית של אמריקה. לארצות הברית הייתה מושבה אחת בדרום מזרח אסיה, הפיליפינים. היא הייתה גם בעלת הברית הטבעית של בריטניה, שלה היו מושבות רבות באזור. השאיפה האמריקאית לשימור הסטטוס קוו, אם כן, וחזון ההתפשטות של יפן הקיסרית, לא עלו בקנה אחד. שתי המדינות ניצבו על מסלול התנגשות קטלני. בפברואר 1939 ביטלו האמריקאים את חוזה הסחר והידידות עם היפנים. ביולי 1940 אסרה ארצות הברית על ייצוא ברזל ודלק מטוסים ליפן, וכצעד מרתיע העבירה את צי האוקיינוס השקט שלה מקליפורניה אל פרל הרבור שבהוואי. שני המהלכים גם יחד דחפו את יפן הקיסרית אף יותר לזרועותיהן של גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית. בספטמבר 1940 חתמו המדינות התוקפניות על הברית המשולשת הידועה לשמצה. ובשלב הזה ניצבו מנהיגי יפן בפני פרשת דרכים. מצד אחד, היה ברור להם כי כל עימות צבאי ישיר עם ארצות הברית הסתיים בהכרח בתבוסה נוראה. מנגד, הם מיינו לוותר על חלום האימפריה היפנית האדירה, המסתרעת על פני כל דרום מזרח אסיה. ואולם, המטוטלת היפנית נטתה לבסוף לכיוון המלחמה. בסוף חודש נובמבר 1941 הפליגו בחשאי שש נוסעות מטוסים יפניות לצפון האוקיינוס השקט, והמתינו בדריכות לפקודה. בד בבד, היפנים המשיכו לנהל מן הפה ולחוץ מסע ומתן עם האמריקאים, אשר לא חשדו שמדובר היה בהטעיה בלבד. בראשון בדצמבר נפל הפור. ממשלת יפן התכנסה, ובנוכחות הקיסר פצחה בהכנות למלחמה עם ארצות הברית ובת בריתה, בריטניה. היפנים ידעו היטב שהסיכוי היחיד שלהם לנצח את האמריקאים היה במתקפת פתע כבירה, שתשמיד את כוחותיהם הצבאיים במערב האוקיינוס השקט. הם קיוו שעד שארצות הברית העמומה תהיה מוכנה למעלומת הנגד, יעלה בידם כבר לבצר את השטחים שכבשו. יש מעט מאוד דברים שאני מעריך יותר מפילוסופיה וספרות, אז החלטתי לשלב ביניהן. אני שמח להזמין אתכם לסדרת ההרצאות החדשה שלי, ספרות ופילוסופיה נפגשות, שתתקיים במסגרת אסכולות, מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה. במרוצת הסדרה נתלווה לסנקה, לשרלוק הולמס ולאלבר קמי, בחיפוש אחר משמעות לחיינו. נלמד מהארי פוטר ומניקולו מקיאוולי כיצד להישמר מטבעה האפל של האנושות. נלגלג ביחד על סטלין בחוות החיות ועל מוסוליני במלכוד 22. ננסה לטעות על קנקנה של האנרכיה בבעל זבוב ועוד. ההרצאות התקיימנה בשני סבבים, בסינמטק חיפה ובבית איילה בתל אביב. פרטים נוספים וקישור לדף ההרצאות המעודכן תוכלו למצוא באתר של יחידים במינם. שוב לא יכולים להגיע? כתמיד תוכלו לתמוך בפודקאסט אם תזמינו אותי להרצות בחברה, במועדון, בארגון, בתא המחתרתי או בכדור הפורח שלכם. תהנו! בשעות השחר של השבעה בדצמבר 1941, בעת שנוסעות המטוסים היפניות נמצאו במרחק של כ-300 קילומטרים מהוואי, ניתנה פקודת האש. כ-183 מפציצים ומטוסי קרב המריאו וטסו אז במהירות לכיוון נמל פרל הרבור. למרות שמטוסי התקיפה היפנים זרו במכשירי הרדאר, האמריקאים טעו לחשוב שמדובר במטוסיהם. הפתעתם הייתה מוחלטת. בשעה 9:45, בתום פחות משעתיים, הסתיים הכל. בהפצצה היפנית נהרגו יותר מ-2,400 חיילים אמריקאים, וכמעט 1,200 נפצעו. 18 אוניות מערכה אמריקאיות טובעו. 188 מטוסים הושמדו על הקרקע, וכ-160 נוספים ניזוקו. ואולם, עד מהרה התברר כי המהלומה הנוראית שספג הענק האמריקאי באוקיינוס השקט לא הייתה אנושה. לאחר ששכחו עדי ההתקפה, התחבר כי מצבורי הדלק ומתקני הנמל באי, כמו גם רובן של אוניות המלחמה שניזוקו, היו ברי תיקון. וחשוב מכל היה ששלוש נוסעות המטוסים האמריקאיות לא נמצאו בפרל הרבור בעת המתקפה היפנית. עוד באותו היום הכריזה ארצות הברית של אמריקה מלחמה על יפן הקיסרית. בחודשים הבאים עתידים היפנים לפלוש בהצלחה בין היתר לבורמה, להונג קונג ולסינגפור. הצבא היפני עתיד לשוב ולהקות את האמריקאים כרעם ביום בהיר עם ההתקפה על שדות התעופה בפיליפינים, שהשמידה את מטוסיהם על הקרקע. בשיאה תתפרס האימפריה היפנית בדרום מזרח אסיה על פני כ-8,000 קילומטרים מצפון לדרום וכמעט 10,000 קילומטרים ממערב למזרח. באביב 1942 עתידים למצוא עצמם תחת שלטון יפני אכזרי, לא פחות מחצי מיליארד בני אדם. בחזרה לגיבור הפרק שלנו. באוגוסט 1942 הוא הונקה לזמפריני דרגת קצונה. בשניים בנובמבר הוא הוצב על מפציץ מדגם B-24. בחודשים הבאים השתתף זמפריני בסדרת גיחות הפצצה על בסיסים יפנים אסטרטגיים באוקיינוס השקט. ואולם, עד מהרה עתיד גיבור הפרק שלנו לגלות כי לכל הפצצה יש מוצאי הפצצה. ב-27 במאי 1943 המריא זמפריני לצד 10 חברי צוות למשימת חיפוש שגרתית אחר מטוס אמריקאי שנעלם. לפתע, מסיבה לא ברורה, הפסיקו לפעול שניים מן המנועים. המפציץ של זמפריני החל לאבד גובה במהירות, וזמן מה לאחר מכן התרסק על גלי הים. לכשהבין שנותר בחיים, הבחין זמפריני כי שניים בלבד מחברי הצוות שרדו אף הם. זמפריני וחבריו הניצולים החלו לאסוף את הציוד המועט אשר התפזר בלב האוקיינוס בעקבות ההתרסקות. כאשר בחנו השלושה את מלאי החפצים שהצליחו ללקט, נחרדו לגלות כי על אף שיתרו שתי סירות הצלה קטנות, הרי שמצבם היה עגום. לרשותם עמדו כמה פחיות שתייה ומעט שוקולד, מערכת קרסים וחוטי דייג, ראי מתכת, רובה לנורי תאורה ושתי משאבות אוויר. וכך, ללא מכשירי ניווט או התפלת מים, נסחפו השלושה בחוסר אונים על גלי האוקיינוס השקט, נצרבים לאיתם בשמש היוקדת. זמפריני ושני חבריו לצוות הבחינו לחרדתם גם באורחים בלתי רצויים שהחלו לחוג סביבם כצללים חורשי רעות. היו אלו קרישים, שאורך הקטנים שבהם היה 2 מטרים. ואז החלו הקרישים לזנק מן המים במלטעות פעורות, הישר על סירות ההצלה הרעועות. על כך ועוד, בפרק הבא של יחידים במינם. זהו. עד הפרק הבא אפשר לבקר באתר הפודקאסט www.niv-goldstein.com או בקבוצת הפייסבוק. יחידים במינם זמין להאזנה בחינם בכל יישומי הסקטים. לחצו על כפתור מעקב ותקבלו את הפרקים החדשים עד לטלפון הנייד. אתם יותר ממוזמנים להפיץ את הבשורה ולספר לחברים, למכרים ולחתולים שלכם על הפודקאסט. נשתמע בפרק הבא של יחידים במינם.